שלום, אתם על יומן הצפייה של הכתר, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה השישית והאחרונה של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס. אני מאיה סלע ואיתי, אלעד ברנוי, שלום אלעד ברנוי.
שלום מאיה, כל פרק בהסקט מוקדש לפרק של העונה, שאותו אנחנו מפרקים ומנתחים לעומק. אם עדיין לא צפיתם בפרק, צריך להגיד צפיתם, אם עדיין לא צפיתם בפרק השלישי לעונה, אז מיד לצפות, כי יהיו ספוילרים.
נכון, אנחנו מבטיחים שיהיו ספוילרים. כן. ואפרופו, ספוילר, אלעד, הגענו לגראונד זירו. הגענו לרגע שחיכינו לו מהפעם הראשונה שדיאנה הופיעה בעונה הרביעית. הגענו לתאונת הדרכים הכי מפורסמת בהיסטוריה.
נכון, הפרק השלישי בסדרה, הוא מתאר את היומיים שקדמו למוות של דיאנה ושל דודי, ואולי מכל הפרקים...
ושל הנהג.
ושל הנהג. זהו, זה כאילו כל השוליים האלה שאיכשהו הצטרפו אליה, זה פשוט...
לא, מישהו צריך לנהוג, ומישהו צריך להיות שם המלווה שלה.
כן, וגם מישהו צריך להיות השם בתאונה, הנהג, אבל אנחנו נגיע לכל זה, אבל אני חושב שמכל הפרקים בסדרה, זה הפרק שכל רגע ורגע באירועים שהוא מתאר, כבר נחקרו ונבדקו באמת אין ספור פעמים, ובכל זאת זה הפרק שאנחנו יודעים הכי פחות לגבי ההתרחשות בו. יוצרי הסדרה אמנם מתבססו על רעיונות וראיות בפרק הזה, אבל נראה שהם לקחו קו די מובהק, ואנחנו כאן כדי להגיב לדבר הזה ולבחון אותו בשבע עיניים, ואנחנו נעבור את זה ביחד.
נכון. אז לפרק קוראים די מואוי. די מואוי, אמרי לי כן, בצרפתית, זה בגלל הצעת הנישואים שהולכת להגיע מצד דודי. אנחנו נדבר על ההצעה הזאת, אם הייתה או לא הייתה, אבל קודם נדבר על שם הפרק. אז ככה, דודי ודיאנה, בעת שהם בורחים מהמון משולב ברחובות מונטה קרלו, כאילו באיזה סרט הם חשבו שהם יוכלו לשבת ולאכול גלידה על ספסל, אני לא יודעת.
בכתר.
ככה. הם תופסים מחסה בחנות תכשיטים יוקרתית, זה מה שאני תמיד עושה כשאני צריכה לברוח, בשם רפוסי. ושם, בתוך החנות הזאת, כל הסיטואציה המלחיצה הזאת, עם השומרי ראש וזה, דודי שואל את דיאנה אם היא רוצה משהו מכל התכשיטים האלה, והיא מצביעה על איזה טבעת, באגביות מסוימת, כן. כאילו מכריח אותה כמעט, כן, זה נחמד. אני לא יודעת, אי אפשר במצב כזה לבחור.
כן, הם דופקים על החלונות שם, היא כזה, נכון. זה, יאללה, סתום.
בדיוק. אז דיאנה מצביעה על טבעת יהלומים עם כוכב מוזב מקולקציה שנקראת די מואוי. אמרי לי, כן. זאת קולקציה של טבעות אירוסין.
אפשר ללמוד מהשם.
דודי כן. חושב שאולי יש כאן רמז מצידה של דיאנה, שהיא רוצה שהוא יציע לה ניסויים, ויכול להיות ששם הקולקציה לקוח מהשיר די מואוי של ג'וני הלידיי, יש מצב כזה, שהיא בעצם גרסה צרפתית ל-We Say Yeah של קליף ריצ'רד.
Ta mère dit non, ton père dit non, Ton frère dit non, ils peuvent bien me dire non, mais toi dis-moi oui.
Oui, yeah. Oui, c'est yeah. Yeah, yeah. Oui, c'est yeah. Yeah, yeah. Oui, c'est yeah.
Ah, tannou. ואולי זה קשור לקומדיה רומנטית צרפתית בעלת אותו שם שיצא שנתיים קודם, אולי לא, לא יודעים. בכל אופן, אנחנו יודעים, בוודאות, שאף אחד לא יגיד כן, אז זה לא כל כך משנה.
אגב, הטבעת מחרידה בעיניי, באמת, הטבעת מחרידה. אבל אנחנו נדבר עליה בהמשך הפרק. עוד לפני הסצנה עם הטבעת, אנחנו רואים שדיאנה ודודי מבלים על היאכטה במונקו. האמת ש... אני לא יכול לראות, כאילו כמעט ניתן לי מחלת ים כבר, די, די, כמה אפשר לבלות על יחטות, באמת. כל אחד מהם משוחח בטלפון, שתי שיחות שמושכות לכיוונים הפוכים, שני כוחות סותרים. דודי משוחח עם אבא שלו מוחמד, שלוחץ עליו להציע כבר ניסויים לדיאנה, ומבטיח לו שאם הוא יתחתן איתה, הוא יהפוך לענק, יהיה לו מעמד וכסף יותר משהוא יכול לדמיין. סוף סוף הוא ישתווה אליו ויהפוך לשותף מלא שלו, רואים שהדבר הזה באמת מפעיל את דודי. מנגד, דיאנה מדברת עם הפסיכולוגית שלה, דוקטור סוזי אורבך, פסיכואנליטיקאית, סופרת, חוקרת, היא כתבה הרבה על דימוי גוף נשי ועל הפרעות אכילה, ואורבך באמת הייתה הפסיכולוגית של דיאנה. דיאנה אומרת לה שהיא לא נהנית שם בחופשה, דודי נחמד אליה, אבל יש בלגן שלם עם ביטול האירוסין שלו לקלי פישר, והתקשורת לא מניחה להם. אורבך מעלה חששות לגבי מערכת היחסים של דיאנה ודודי.
Is this really taking care of yourself in the way we've been discussing? We've been working on weaning you from your addiction to drama.
Let's face it, this is just drama again.
Drama is adrenaline, addictive, and in many ways the opposite of adult behavior.
יו, אם מישהו אומר לי את זה, אני הייתי פוצץ אותו, איזה דבר מעצבן זה. יש לך דרמה בחיים, ואז אומרים לך שאת מכורה לדרמה.
כן, התגובה שלך ממש מראה. ממש מוכיחה.
שאני אדם לא מבוסד.
ממש מראה את ההבחנה. וואו. האמת שלא צריך, לא צריך דוקטורט בפסיכולוגיה בשביל להבחן שדיאנה היא מכורה לדרמה. בכל מקרה, דיאנה מספרת לה על שיר שדודי כתב לה, חרוט הלוח כסף, שתיהן מגחכות על זה כזה. זה ברור שכל הסיפור הזה לא באמת מתאים לה, ופתאום יש איזו תחושה כזאת של מה אני עושה פה בכלל? אורבך מפצירה בה לקצר את החופשה ולחזור הביתה לאן שהיא שייכת. את יודעת, אני חושב על זה שהם כאילו הזוג הנצחי, נכון? הם הפכו להיות, יש להם את האנדרטה הזאת, וכאילו כל הזמן אנחנו...
בחייהם ובמותם.
כן, אבל... זה סך הכל, הם סך הכל בילו כאילו כמה שבועות על ספינה, זה רומן קיץ, את יודעת כמו מה זה? זה כמו שיהיה סטוץ איפשהו במדינת ישראל, ואז תהיה הזקה ולא עלינו, יקרה להם משהו וזהו, וכאילו יקברו אותם עכשיו ביחד. הם סך הכל בילו איזה ערב, מה אתם עכשיו עושים?
נאהבים ונעימים.
נורא.
אני חייבת להגיד שאפילו להגדיר את זה כרומן קיץ, ביחס למה שרואים בסדרה, זה נראה לי טיפה הגזמה. כי זה לא נראה שמישהו מהם כזה להוט בסיפור הזה, נכון? זה...
הם נורא פסיביים ביחס לדבר הזה.
לא הצליחו לייצר אש ביניהם, או לא רצו לייצר אש ביניהם. אני חושבת שלא רצו. כן. שזה לא התאים להם לנרטיב.
לא, לייצר אש זה דבר די קל, כן? פשוט צריך לעשות סצנת סקס, וכאילו היינו מאמינים לזה, אבל...
אבל צריך ששני השחקנים האלה יביעו באיזשהו אופן איזו התלהבות, זה מזו. זה לא היה שם.
אנחנו צריכים רצון, נכון? כן. סליחה על השיעור בתסריטאות, כן? אבל אנחנו צריכים רצון, ואין פה רצון של אף אחד, חוץ משל מוחמד אל-פייד.
נכון. שאולי הוא היה צריך לנהל רומן עם דיאנה. אוקיי. אחרי כל ההתרחשות במונטה קרלו, ובכלל, נראה שלדיאנה הספיק מכל החופשות האלה, כמו שגם לך הספיק, הבינה בסוף. היא אומרת לדודי שהיא רוצה לחזור הביתה, יש לה עבודה, וגם הבנים אמורים לחזור מסקוטלנד. היא אומרת לו שהמזכירה שלה תאמה לה טיסה למחר ללונדון עם British Airways, טיסה רגילה, כן? והוא אומר לה, מה פתאום? אני אטיס אותך. זה מה שאומרים, לגברת, כן? זה גם רגע מביך, כי ברור שהיא לא באמת רוצה לטוס בבריטיש איירווייז, אתה יודע, טיסה מסחרית רגילה, כשאפילו לפני רגע ראינו שלקנות גלידה ולשבת לאכול לספסל זה קצת קשה,
כן,
במדינה
עצם
זרה.
כן, עצם זה שהיא אומרת לו את זה, אני הולכת לטוס בבריטיש איירווייז.
אבל היא אומרת שם, זה לא אכפת לי, נכון? אני לא אכפת לי לטוס בבריטיש איירווייז.
היא עממית, כן.
היא עממית. היא מקווה שאולי שהוא יציע לה להטיס אותה במטוס הפרטי שלו. דודי מדבר עם אבא שלו, הוא מספר לו על הטבעת שהוא קנה, אבל הוא אומר שלא היה אותה במלאי, במונטה קרלו, אבל יש אותה בפריז, אז שזה צריך לנסוע לפריז, ומוחמד מפציר בו, אז תטוס איתה לפריז. דודי אומר לו שהיא רוצה ללכת הביתה, הוא מסביר לו את הסיטואציה, מוחמד מתעקש שיקח אותה לפריז, נראה מאושר מאוד מהרעיון, שהמזימה שלו הצליחה, והם הולכים להתארס, הוא אומר לו, סוף סוף אתה פייד, סוף סוף אתה הבן שלי. אנחנו מבינים שיוצרי הכתר אומרים לנו, שמי שדחק את הזוג לנסוע לפריז, זה הנרטיב, למקום הזה שבו הם נהרגו, הוא כמובן מוחמד אל-פייד, הוא השם. ברור שהוא לא חשב שכך זה יסתיים, זה לא מה שהוא רצה, ובכל זאת מדובר בהאשמה שערורייתית למדי.
כן, הוא כל הזמן האשים את פיליפ בזה שקשר קשר לרצוח אותם, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל כאן הוא ממש מוצג כזה כמו נבל קלאסי כזה, נכון? הוא כל הזמן בטלפון, הוא כל הזמן כמעט אפשר לראות אותו מחכך ידיים כזה, והוא מתנהל ממש בצורה עיוורת ולא רציונלית, והוא אומר לבן שלו כל מה שצריך, הוא אומר לו סוף סוף אתה הבן שלי, זה דבר נורא. זה פשוט דבר נורא להגיד לבן שלך.
לא, אבל זה יכול להיות שאדם מהסוג הזה יגיד, זאת אומרת, אדם מאוד חזק, מאוד עוצמתי, מחברה פטריארכלית, שהבן שלו, הוא עשה את כל הכסף הזה וזה, והבן שלו הוא מין אחד כזה שעושה סרטים, מסתובב, אז הוא יכול להגיד סוף סוף אתה הגבר הזה שרציתי שהבן שלי יהיה.
מחרוד לא בעיניי. כזה,
כן, זה מחרוד, אבל זה כן. קורה בחיים.
טוב, השניים טסים משדה התעופה בסרדיניה לפריז, בבוקר, 30 באוגוסט 1997, מה שיהפוך ליומם האחרון. אני מודה שקצת נשבר לי הלב לראות את דיאנה במטוס עם החליפה האפורה והחולצה השחורה מתחת. אלה הבגדים שהיא מופיעה בהם בתמונות ממצלמת ההבטחה במעלית במלון הריץ, זה ממש כמה מהתמונות האחרונות שלה. אגב, בפרק היא נראית מיוסרת וסובלת מאוד, בכלל, בכל הסדרה היא נראית מיוסרת וסובלת מאוד, אבל דווקא בתמונה במעלית היא נראית די מאושרת, וזה רגע אמיתי, כי היא לא יודעת שמצלמים אותה. היא לא מחייכת למצלמה, והיא נראית, כן, היא נראית די מאושרת.
בגלל זה ניסיונת הנרטיב שלהם, שבעצם אומר שהיא לא הייתה מבסוטה.
כן.
זה מעצבן. אבל זה סתם, כי אני רוצה לחשוב שהיא מתה מבסוטה.
כן.
טוב. בשדה מחכה להם הנהג של דודי, אנרי פול, מי שבסופו של דבר אשם במותם אולי, לפחות הוא היה נהג שנהג האוטו, והוא ימות בעוד כמה שעות ביחד איתם. אז הוא גם השם וגם הקורבן. הוא אומר לדודי שאבא שלו...
הוא מכיל את המורכבות הזאת.
סליחה ש... כן. הוא אומר לדודי שאבא שלו מתעקש שהם יצטלמו בווילה ווינזור. זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים אני חייב לקחת אתכם לשם, זה מה שהוא אומר לו. אנחנו נזכיר, הווילה ווינזור זה הבית של המלך אדוארד בצרפת, שמוחמד אל-פאייד קנה ובעצם הציל בעונה הקודמת. משפחת המלוכה, על אף שהם סמכו על המחווה, נרתעו כבר אז מאל-פאייד, ומהבחירה הוולגרית ביניהם לקרוא לבית וילה ווינזור.
כן, כן, הם אומרים כזה... טוב, תודה. הוא ציפה גם אז, אגב, למחוות מהם ולא קיבל כלום. כרגיל, הוא עוד ימשיך לא לקבל מהם כלום. טוב, דיאנה אמורה לדבר עם הבנים שלה, היא לחוצה בזמן, והם מסיעים אותה בעל כורחה לווילה ווינזור. מוחמד אומר לה בטלפון שהוא רוצה שהיא תגור שם עם דודי. היא מודה לו ואומרת לו שהוא רומנטיקן, אבל באמת ברור שהיא מתה לעוף משם. בדרך לריץ, הצלמים רודפים אחריהם באופנועים, דופקים על החלונות, נסיעה מפחידה ומסוכנת, נתקעים שם בפקק, זה באמת הכל נורא נורא מלחיץ. ברור לנו שזה רמז מטרים לקראת סוף הפרק. המצב ממש מאבד שליטה, עד שהיא מגיעה לריץ, והיא מתבשרת שהיא פספסה את השיחה. אנחנו שוב, אנחנו רואים כאן את דנה עם אפס רצון כמעט. אנחנו רואים אותה באיזה מין רגע כזה, ש... מה את עושה פה? למה את כאן? הרי בהתחלה היה לה איזה מין רצון לחזור הביתה, נכון?
נכון.
איך היא נקלעה בכלל לסיטואציה? זאת אומרת, שהיא אין לה שום רצונות רק למוחמד.
כן, וגם תראה איך היא, כאילו, היא לבד, נכון? היא מסתובבת לבד, ואפשר לחוץ עליה, וזה כאילו שלא היו לה איזה 13 עוזרים שהסתובבו סביבה, ויחצנים, ואנשים, כאילו, מה, היא ככה באה עם מזוודה. חייך, נו. זה לא בדיוק ככה מתנהל.
זה ממש נראה כמו מזימה של גברים עם תסביכים, והיא איכשהו נקלעה לשם.
נכון.
מראים לנו ברגע הזה, זה מין סוג של מונטאז' וויליאם. יש עוד דמויות בסדרה הזאת, אני אזכיר. וויליאם, הנסיך, הבן של דיאנה, הולך לצוד את הצבי הראשון שלו, מורחים לו דם על החיים, אני מניח שזה אות לגבריות. באותו זמן שדודי קונה את הטבעת לדיאנה בסניף הפריזאי של רפוסי, ובמקביל דיאנה אורזת מתנה ליום ההולדת של הרי, פלייסטיישן של סוני, וכותבת לו ברכה. מאיה, מה את חושבת שהמונטאז' הזה אמור...
אני, תראה, בזמן שדיאנה מפרה את הסדר הישן והטוב, משתובבת עם בחורים, מצטלמת בבגד ים, הולכת עם ערבי לא עלינו. הבן שלה, במקביל, נחנך לגבריות בדרך המסורתית, הישנה והטובה, הוא צד צבי, מורחים עליו את הדם של הצבי על הפנים, זה כאילו, כמו פעם, כמו שהם נהגו, גם רואים שם שהם מדברים על הקודמיו שעשו את זה. הוא בדרך המלך, מה שנקרא, והיא אורזת פלייסטיישן להרי, כי היא רוצה, בעצם, תמיד היא אמרה את זה גם ברעיונות, שהיא רוצה שהילדים שלה יחיו חיים רגילים ככל האפשר, אבל הילדים שלה אינם רגילים, הם ילדים שצדים צבי, הם ילדים שיהיו מלך, ושיש פה את המתח הזה, בין הדבר הזה לפלייסטיישן, לילד רגיל.
זה מעניין, גם, יש פה איזה משהו של חניכה, אני חושב. גם הפלייסטיישן זה איזה מין, זה חניכה של עולם חדש קצת, נכון? אני קיבלתי לבר מצווה פלייסטיישן, זה איזה מין דבר כזה שנותנים לילדים, ואפשר גם להרחיב את זה ולראות איזה חניכה דודי עובר, מה הוא צריך לעשות לעומת מה שוויליאם צריך לעשות. אגב, לגבי הפלייסטיישן, יש פה סיפור די מצחיק בממואר שלו, של הנסיך הרי, שיצא השנה, הוא כותב שאמא שלו קנתה לו אקסבוקס, לפני שהיא מתה, זה קונסולות המשחקים של מייקרוסופט, הוא כותב איך הוא אוהב את האקסבוקס, וכל מה שרואה אקסבוקס, הוא חושב על אמא שלו, ואין על אקסבוקס, אלא שגיימרים ברחבי העולם הבחינו שמשהו פה לא מסתדר, כי האקסבוקס הראשון יצא בשנת 2001, כשאימתו את הרי עם זה, הוא אמר שכנראה הטראומה של המוות של אמא שלו, גרמה לו להתבלבל,
אין, הוא לא מתבייש הבן אדם הזה, באמת, חסר בושה.
בכל מקרה, בסדרה עשו פה תיקון היסטורי, כנראה שזה באמת היה פלייסטיישן.
טוב, זה באמת מדהים, הסיפור הזה, לא יאמן, איזה אדם חסר בושה, ואתה לא יכול אפילו לזכור מה אמא שלך קנתה לך, ביססת על זה מיתולוגיה שלמה.
זה בסדר ששכחת, אבל להגיד כאילו, סליחה, זה הטראומה.
הטראומה, כן. טוב, דודי ודיאנה נוסעים לדירה של דודי בסופו של דבר. כמובן שמיליון צלמים עטים עליהם מכל עבר, מחוץ לבניין. דיאנה סוף סוף מדברת עם הבנים, זה גם היה נראה לי יזו, היא כל הזמן היא רוצה לדבר עם הבנים שלה, ומתי היא תדבר עם הבנים? תרים את הטלפון לבנים, אתה נסיכה, מה יש לך? תוכל לעשות מה שאת רוצה. טוב, אנחנו יודעים שפה מדובר בשיחה שתהיה השיחה האחרונה שלהם, זאת שיחה נעימה וחמה ומשועשת, למרות שהם אומרים, כשהם עונים, הם אומרים שאין להם הרבה זמן לדבר, כי עוד שנייה ארוחת ערב, וכולנו יודעים מה זה ארוחת ערב עם המלכה, אתה לא מאחר. וויליאם מספר לה על הצייד ועל הדם, על העניין הזה שהוא צד, והיא כמובן מזדעזעת. הם שואלים אותה על דודי ומסתלבטים עליו קצת, על איך שהוא מתלבש, הוא עם המוקסינים וכאלה. והוא על הדבר הזה שהוא הבטיח להם שהוא יכיר להם את ג'יימס בונד, בוא נזכיר שהוא היה מפיק קולנוע. כן.
וג'יימס בונד של אז זה פירס ברוסנן.
נכון. הוא יכיר להם, זה מצחיק, לא? שני ילדים מארלם, הוא יכיר להם. ואז הם שואלים אותה, אחרי התלבטות, מי ישאל? אתה יודע, יש שם וויליאם רוצה שארי ישאל וזה. בקיצור, וויליאם בסוף מעיד ושואל אם היא הולכת להתחתן איתו. עם דודי, כי יש שמועות בעיתונים, והיא אומרת שהיא לא רוצה להתחתן איתו בצורה ברורה ונחרצת. היא בכלל לא מבינה איך היא הגיעה לשם, והיא אומרת שהיא צריכה לעשות כמה שינויים בחיים שלה.
טוב, אז השיחה הזאת עם וויליאם והארי אכן התקיימה במציאות כמה שעות לפני מותה של דיאנה, אבל כנראה שהיא הייתה הרבה פחות דרמטית. טוב, אני מניח שזה לא מפתיע, זו סדרת דרמה, כן?
כן.
בדוקומנטריה על דיאנה הם אומרים שזו הייתה שיחה קצרה מאוד, כי הם מיירו לחזור לבני המשפחה שבטירה, ושזו חרטה גדולה שלהם עד היום. כלומר, כל הקטע הזה שהיא אומרת להם שהיא צריכה לעשות שינויים בחיים שלה, זה כנראה לא היה.
כן, גם היא מדבר ככה עם ילדים. כלומר, עם ילדים שלי, נראה לך שאני אספר להם על זה שאני צריכה לעשות שינויים בחיים שלי.
כן. באמת, אז ברור לנו שיצרי הסדרה מנסים להראות לנו כאן משהו, נכון? שהיא כבר רצה לחזור לאנגליה, היא בעצם הייתה כבר מוכנה לעשות איזשהו תיקון. נכון? זה בחירה אנגלית כזו, זה כאילו לחזור לדרך הישר, היא באיזשהו אופן מוכנה אולי לעשות איזושהי אינטגרציה עם העולם הישן, היא נמאס לה מהדבר הזה. אומרים לנו את הדבר הזה שוב, שזה רומן קיץ, ואנחנו נשארים במקום הזה שאנחנו צריכים ל...
יש גם איזה קטע כשהיא מדברת עם דודי, שהיא אומרת שהדבר שהכי חשוב לה ומעניין אותה בחיים האלה זה הילדים שלה.
נכון.
זאת אומרת, יש פה ניסיון גם להוציא טוב את משפחת המלוכה, וגם להוציא טוב את דיאנה עדיין, זאת אומרת, היא לא הייתה זאתי שסתם על יחטות. בעצם מה שהיה חשוב להכי זה הילדים שלה.
והיא הייתה קורבן. כלומר, זה הרבה יותר... במקום להגיד שהיא באה לה... אולי התחשק לה לבלות איתו בפריז, כאילו, אולי זה מה שהיה... אולי היא קבעה איתו ועשתה דאפל בוקינג עם הילדים שלה, ואולי... לא. זה הכל היה הערבי הרשע, מוחמד אל-פארס.
הערבי הרשע, נכון. אחרי השיחה עם הילדים, הם יוצאים מהדירה של דודי, דיאנה לובשת בלייזר שחור של ארמני, ג'ינס לבנים, צמיד פנינים, עגילי זהב בצורת צדף, נעלי עקב, שחורות. אנחנו יודעים שאלה הבגדים שבהם היא מתה. אז לכן אנחנו מסתכלים על הדבר הזה. הם נוסעים למסעדה בריץ, נסיעה מוטרפת, צלמים מתנהגים באלימות, כבר בקושי רואים את הפנים שלהם מרוב פלאשים. הם מגיעים למסעדה, לא מרוצים, היא לא מרוצה כבר בשלב הזה, וגם במסעדה סיוט, כולם מתלחששים, כמובן, כולם מסתכלים עליה, כל הדבר הזה. דיאנה הבוכיה רק רוצה לברוח מהסיוט הזה, אז הם אומרים, טוב, אז הם עולים לחדר. אוקיי? נאכל בחדר, ושעה מתחיל סיוט אחר. ברקע מתנגן שיר קיצ'י של דיאנה רוס, ודודי מציע לדיאנה ניסויים. היא לא מספיק, חצי מספיק, כי היא עוצרת אותו באמצע, עוצרת את המוזיקה, אומרת לו שהיה לה כיף איתו בקיץ, שזה היה משמעותי בשבילה, אבל היא עדיין לא מוכנה להתחתן, וגם הוא לא.
The summer has been great fun. More than fun. It's been a godsend. You've been amazing. And I know the whole world is wondering if we're going to get married. But that's not a reason to actually do it. I'm nowhere near ready for another marriage. And you've barely untangled yourself from the last person you proposed to.
היא אומרת פה שזה שכל העולם רוצה שהם יתחתנו, זה לא סיבה להתחתן. ברור שהיא לא רוצה להתחתן, וגם היא חושבת שהוא לא רוצה להתחתן. שוב, אנחנו מדברים על רצונות, הנה, הם לא רוצים. מכל הפרק הזה, זה בעצם החלק שאנחנו יודעים הכי פחות לגביו. אנחנו לא יודעים אם דודי באמת הציע לנישואין. אנחנו לא יודעים אם כל השיחה הזאת התקיימה. כל השיחה הזאת שאמרנו, אימהות ועצמאות ועתיד. בעונה הזאת יש איזו נטייה לרכז מהלכים דרמטיים בשיחות משמעותיות. אנחנו נראה את זה ביתר סט בפרק הבא. שיחות כאלה על העתיד ועל הגורל, גם השיחה בין מוחמד לדודי. דודי, שיחה שדודי ניתק והעמיד פנים שעדיין ממשיכה, אנחנו לא יודעים אם היא באמת התקיימה, אבל הטבעת היא כן עניין מרכזי פה. אלברטו רפוסי, התכשיטן שרשת החנויות שממנה נקנתה הטבעת בבעלותו, הוא אמר בריאיון ב-1997 לוושינגטון פוסט, שדודי ודיאנה קנו ביחד את הטבעת כטבעת אירוסין, טבעת שעלתה כ-12,000 פאונד, אגב, הערת צד, זה מחיר די נמוך ביחס למעמד שלהם וזה שזה טבעת אירוסין, בחנות במונקו. ושדודי רק אסף אותה מפריז. כלומר, הוא בא ואמר, הם כן, התכננו שניהם להתחתן, זה אמיתי, הכל היה ידוע. מוחמד אל-פייד, אביו של דודי, מאוד מאוד האמין ועודד את התיאוריה הזאת, אבל הדבר הזה הופרך בחקירה של המוות של דיאנה שנערכה בשנת 2007. נמצאו צילומי אבטחה מהחנות בפריז, שבה רואים את דודי לבדו עומד ובוחר את הטבעת כמה שעות לפני התאונה, אבל הוא לא לקח אותה איתו. גם אם הוא התכוון להציע לניסויים עם הטבעת, חבר מושבעים שבחן את ממצאי החקירה, הגיע למסקנה שלפי לוח הזמנים, לדודי לא הייתה בכלל הזדמנות לתת לה אותו. אגב, הטבעת הזאת מונחת באנדרטה, שמוחמד אלפייד בנה לשניים. אז מה שזה בעצם אומר לנו, זה שיכול מאוד להיות שהוא תכנן להציע ניסויים, אבל ההצעה הזאת לא יכול להיות שהתקיימה, זה מה שקבעו המומחים.
אבל מה הגיוני בזה? למה הוא לא לקח אותה, את הטבעת?
כי זה טבעת יקרה, אז את יודעת, כשאת נמצאת במעמד הזה, כשאת נמצאת עשירה כזאת, את לא פשוט מסובבת עם שקית כזאת ברחוב, והולכת איתה.
הוא קנה אותה, אבל לא לקח אותה. הוא אמר, יבואו לקחת אותה.
כן, כן, גם יש בממצאים של החקירה, אומרים גם מי שם את זה באיזה שעה, בחדר שלו, בדירה.
הבנתי, הבנתי. אוקיי. טוב, מוחמד אלפייד האמין שלא רק שדודי הציע לה ניסויים, אלא שהיא גם הסכימה. זה למרות שהטבעת מעולם לא הייתה אצלה, זאת אומרת לא עליה, אז לא יודעת איך זה יכול להיות. הוא האמין שהשניים התכוונו להתחתן, הוא האמין שדיאנה הייתה בהיריון, ושזאת הסיבה שההרמון ביחד עם ה-MI6 קשרו קשר לרצוח אותם. זאת התיאוריה שהוא תמיד האמין בה, שהם נרצחו. בכל החקירות סביב התאונה, והיו הרבה, לא עלו שום ראיות בעניין הזה. לפי בדיקות הדם של דיאנה, היא לא הייתה בהיריון כשמתה, וחברים שלה אומרים שהיא בשום אופן לא התכוונה להתחתן איתו.
כן, זה כזה, את יודעת, זה ברור, זה בן אדם מספר לעצמו סיפור מתוך אבל נורא גדול שהוא נמצא בעולם שלו, קורס עליו, הוא לרגע חשב שהחיים שלו הולכים להשתנות, הוא היה נורא מאושר כנראה בשביל הבן שלו, וזה נשמע כמו בן אדם שמדבר מתוך צער. תראי, בתוך כל תיאוריות הקונספירציה, יש כמו כל חקירה, אם מספיק חוקרים אותה, נמצאים דברים מוזרים, כמו למשל עדות על רכבים שחורים שעמדו בתוך המנהרה, כמו למשל עדות על איזה פיאט לבנה, אבל 1,000 חקירות לא העלו שום דבר, אז אנחנו נאלץ להאמין.
אני מאוד אוהב את תיאוריות הקונספירציה, כידוע לך, אבל פה אין לי, זה לא כזה מעניין אותי במקרה הזה, אבל להגיד שלא נמצאה הוכחה, זה לא אומר לי, זה לא מפריך שום תיאוריות קונספירציה שיש לי, לא הייתה לי זאת. זאת אומרת,
הבנתי, אוקיי.
אתה מבין שאני אומרת, אם הארמון היה רוצה וה-MI6 היו רוצים לעשות דבר כזה, אז אתה לא היית יודע מזה, הם לא חובבנים.
כן.
אז מה, אתה יודע, מה העניין פה?
כן, האמת שיכול להיות שאם מוחמד אלפייד לא היה הולך על הקו של ההיריון, שזה משהו שנורא קל דווקא
נכון.
לבדוק אותו, כי אז אתה יודע, מלא צריכים לשתף שם פעולה בשביל לשקר על הדבר הזה,
כן.
אלא רק על העניין של החיסול הממוקד, אולי היה קל יותר להאמין לו. בכל מקרה, דודי שואל את דיאנה איפה היא רוצה לישון, במלון או בדירה שלו, והיא אומרת שבדירה...
שזה כי... מוזר. את כבר נמצאת במלון, כרגע רדפו אחריך מפה לשם, משם לפה, משם... ואת עוד פעם רוצה לעשות איזה דרך?
מה היה קונספירטיבי?
לא מבינה אותך.
תראי, היא אומרת שם שהדברים שלה נמצאים בדירה.
אז שיביאו לך אותם, יש לך כאן 20 משרתים.
זהו, זה באמת חלק קצת מוזר בכל הסיפור, שכל הצוות נעלם. נכון? זה כמו משפחת קרדשיאן, אין צוות. כאילו הם לבד. הם לבד כל הזמן.
נכון, אין משרתים.
אין, אף אחד, לא. זה באמת, כן, זה בליינד ספוט שיש כאן. בעונות קודמות, אגב, היה. ועכשיו אין את זה. בכל מקרה, אנחנו יודעים שברגע הזה בעצם נחרץ גורלה. דודי אומר למאבטח טרבור ריס ג'ונס, שהם החליטו לנסוע לדירה. המאבטח אומר שהוא מייעץ נגד זה. ריס ג'ונס, אנחנו יודעים, נפצע קשה מאוד בתאונה, אבל הוא בחיים. אנחנו קופצים לטירת בלמורל בסקוטלנד. אני מזכיר, יש עוד דמויות בסדרה הזאת, חוץ מ...
קשה לזכור.
מדי פעם מזכירים לנו. הרי וויליאם מתכוננים לישון, העוזרת מדברת איתם. והיא שואלת אותם אם הם מתרגשים לפגוש את אימא מחר, ובאמת, אני ברגע הזה הייתי, די, 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 די.
אני כולנו. לא, זה צהובונים, סוחטים, סוחטים אותך.
כאילו, את יודעת, זה כל כך, אני הערכתי את זה שהם לא הראו לנו את התאונה עצמה, או אפילו דעת רכב מרוסק וזה, אבל קצת איפוק, עוד קצת איפוק, היה, כולנו היינו מרוויחים.
היה מועיל, כן. טוב, אנחנו עוברים לבר, אנחנו רואים את אנרי פול, הנהג, אחרי כמה משקעות, אנחנו, אז ללמדנו שהוא שיקור. הם מחליטים לעשות הטעיה ולצאת מהדלת האחורית, אנחנו חוזרים לסצנה הראשונה מהעונה. האיש עם הכלב הזה, הצרפתי עם הכלב. בסקוטלנד, שעה הפרש, השעה 11:13 דקות. וויליאם לא נרדם. אנחנו חוזרים לפריז, הם יוצאים מהדלת האחורית. עדיין יש שם פפרצי, למרות שהם בדלת האחורית, והפפרצי כמובן מזהים אותם. אנרי פול אומר להם, אל תנסו לעקוב אחרינו, בחיים לא תצליחו. אתה יודע, זה מרמז לנו על איזה מהירות הוא הולך לנסוע.
כן, גם באיזה state of mind הוא היה, שכאילו, אני אראה לכם מה זה.
הוא נראה עצבני גם, הם מתחילים לנסוע, נסיעה מהירה מאוד. דודי ודיאנה מחזיקים ידיים, הרכב נכנס למנהרה, ונשמעת התרסקות.
טוב, אני אתחיל נרטיב ביומן הצפייה שלנו, שיתחזק בפרק הבא, אני כבר אומר לכם. זה פרק נורא מאכזב, נורא מאכזב. זה פשוט מין לוג של מה שהם עשו. כשברקע מוחמד הרשע בטלפון מעודד אותם, עד הסצנה של הצעת הניסויים, שפתאום יש איזו שיחה והכל נפתח עליהם, וכל הצ'קרות נפתחות, והם פתאום מתחילים לדבר באופן כן וישיר ואמיץ. זה מתסכל אותי, כי אפשר היה לעשות הרבה דברים. אם אני, פיטר מורגן, הייתי נותן את הפרק מנקודת מבטו של צלם פפרצי. כל הפרק היינו רואים אותו, מנסה להגיע אליה, ורואים את ה... שמענו את הסיפור הזה 1,000 פעם כבר. כל זה בשביל הצעת ניסויים הזאת.
תראה, אני אגיד לך מה, מכיוון שהם לא שכנעו אותנו שיש משהו של ממש בין דיאנה לדודי, זה חשוב לי, זה חשוב בעיניי הדבר הזה. אפילו משהו ברמת הסתם משיכה, בסדר? כיף, גם מה זה כיף? נמשכים וכיף, אנחנו צוהלים פה.
חיבור אינטלקטואלי.
וחיבור, פתאום נראה כאן בסוף שיש ביניהם כן חיבור רגשי של האהבות שלהם והסיטואציה הזאת בחיים שלהם וכל הדבר הזה. לא הצליחו לשכנע אותנו בדבר הזה. אז אתה בכלל לא מבין למה היא הולכת אחריו מהבית, למלון, ומהמלון, לווינזור, וכל הדבר הזה, ושירדפו אחריו. זה לא הגיוני. אני פשוט הייתי נכנס לאמבטיה, ואומרת לו, יאללה, תחפף. כאילו, אני עושה אמבטיה עכשיו, כאילו, מה יש לך? אתה מבין? אז זה לא, אז כאילו, לא יכול להיות פרק טוב, כי אני מבחינתי, אין לי חיבור רגשי, הרגע הזה שהיה תאונה, לא הרגשתי שהרגע שהזוג אוהבים הזה, או אפילו החברים הטובים האלה, שעברו איזה משהו, אוי, כמה נורא. זה מין שני אנשים שרצו פה מולי עכשיו, היא מבטא בלתי נסבל. קיבלתי אלרגיה למבטא בריטי, שקודם לא חשבתי שהוא בסדר, בעיקר כזה המבטא של הבי-בי-סי. כולם נשמעים מזויפים כאלה.
אני מרגיש שיש פה דברים חיצוניים שמתחילים לחלחל.
יש הרבה בעיות, כן. יש לי הרבה טענות, אני מודע. לא, כאילו, זה מאוד צורבוני, היה כל מה שראינו, נכון? כאילו, עם הנרטיב הזה של הפפרצי גם, אבל הכל מאוד, כמו שאמרת, אנחנו נזכרים שיש עוד דמויות.
כן. יכול להיות שיש כאן, ואני אעשה פה, וואו, איזה חסד אני אעשה פה, אבל יכול להיות שהם עושים פה תמה של צורה לתוכן. הם מבינים שזו רוח התקופה. זה מה שהרג אותה בסוף, אז הם אומרים, אנחנו נאמץ את הדבר הזה.
נשים אותם בתחכום, אה?
כן.
אני לא יודעת זה כבר זה.
אנחנו בעצמנו נהפוך לצהובון.
עד כאן הפרק השלישי ביומן הצפייה של הכתר. בפרק הבא והאחרון לחלק זה נתמודד עם היום שאחרי המוות של דיאנה וגם של דודי, יש להזכיר. הלוויות שלהם, האבל הפרטי, האבל הלאומי, וגם עוד כמה בחירות מוזרות מצד יוצרי הכתר, בחירות שאנחנו לא מתכוונים לשתוק עליהן. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס. כל פרקי ההסקט, גם של עונות 4 ו-5, זמינים באתר וביישומון כאן וביישומוני ההסקטים השונים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תודה למפיקה שלנו, טל ניסן, תודה לטכנאי, תמיר צוברי, ותודה לך, אלעד ברנוי.
תודה לך, מאיה סלע, נתראה בפרק הבא.